אמרנו בשבוע שעבר, הואיל וזה השיעור האחרון לפני חופשת הקיץ, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, אז הפעם נעסוק בסוגיה שכבר עסקנו בפעם במגילת איכה, אבל ננסה קצת להרחיב את הדברים, להעמיק בזה. עברנו במהלך השנה על רות ועל אסתר, ונגיע למגילה הזאת, ומתוך תקווה ש התקיים בנו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה ובשמחתה. מגילת איכה יש לה מעמד מיוחד בניגוד לכל שאר המגילות. כשאנחנו מתבוננים בכל המגילות, אנחנו למעשה רואים איזשהו רצף אחד של כתיבה, של נבואה, של דבר השם. במגילת איכה מתגלה דבר מעניין. יש 5 פרקים, וכמעט כל פרק בנוי בצורה אחרת. פרק א' זה לפי א' ב', 22 פסוקים. פרק ג' גם א' ב', אבל כל אות מופיעה 3 פעמים, 3 א', 3 ב', להוציא הבדל אחד באלף ב', שלפי הסדר זה קודם עין ואחר כך פי, הפרקים האלו זה קודם פי ואחר כך עין. פרק 5 במגילת איכה, אין בכלל א' ב'. פסוקים, כל פסוק מתחיל בצורה אחרת, אבל יש 22 פסוקים כמניין א' ב'. ההבדלים החיצוניים האלו מביאים אותנו למחשבה, ומיד נראה שהכל מופיע בחז"ל, שלמעשה המגילה לא נכתבה בפרק זמן אחד. וכשמסתכלים בחז"ל בפסוקים של המגילה, מגלים את זה במפורש. אז ראשית, לפני שניכנס למגילה עצמה, נראה באמת שהמגילה נכתבה בתקופות שונות, ומזה נוכל להבין יותר ולהיכנס לתוך המגילה. כשאנחנו מסתכלים על מלכי יהודה בשנים שלפני חורבן הבית וחורבנה של ירושלים, אנחנו מגלים שאחד ממלכי יהודה נקרא בשם יאשיהו. המלך הזה נאמר עליו בספר מלכים, פרק ב', זה לא לפנינו, נאמר על המלך הזה, כמוהו לא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. זאת אומרת, נאמר על יאשיהו שלא היה מלך בדרגה הרוחנית, היראת שמיים שהייתה לו, לא לפניו ולא אחריו. בימיו, אשור שולטת בעולם. בבל מצליחה לכבוש את אשור. רק שנזכור, בבל ואשור נמצאים בצפונה של ארץ ישראל. בבל יוצאת למלחמה שלא נראית בעלת סיכוי, אבל קרה מה שקרה, הם מנצחים את האימפריה הגדולה שנקראת אשור. מיד אחרי הניצחון, מלך בבל מתכנן לרדת לתוך ארץ ישראל ולהגיע למצרים כדי לכבוש את מצרים, ובכך לנסות לכבוש את כל העולם כולו. מלך מצרים יודע מה מלך בבל עומד לעשות לו, והוא מחליט ליצור קואליציה ביחד עם מלך אשור שהפסיד, לתת לו סיוע וביחד להילחם נגד מלך בבל. אבל כדי שמלך מצרים יצא להילחם מול מלך בבל שבצפון ביחד עם מלך אשור, מלך מצרים חייב לעבור בארץ ישראל. כי אי אפשר להגיע לצפון בלי שעוברים את הארץ. הוא פונה ליושיהו מלך יהודה ואומר לו, אני פשוט רוצה לעבור להילחם מול מלך בבל, ובסוגריים אני גם חושב שזה יעזור לך, כי אם מלך אשור ואני מלך מצרים נעמוד מול בבל, זה גם יעזור לך. יושיהו לא מוכן לקבל את זה. הוא רואה בזה טריק שמבקש מלך מצרים לעשות כדי להיכנס לארץ ולהילחם נגדו, ולכן הוא אומר למלך מצרים, אתה לא עובר בארץ ישראל. אומר לו מלך מצרים, למה? אני מבטיח לך, אני לא בא להילחם עליך. אומר לו יושיהו, זה לא יעזור. עכשיו בואו נראה מה קורה. בקטע הראשון שלפנים. 18 שנה למלכות יושיהו נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת אשר הכין יושיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בחרכמיש על פרט, ויצא לקראתו יושיהו. וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, אני לא בא להילחם נגדך, כי אל בית מלחמתי, ואלוהים אמר לבעליני, חדל לך מאלוהים אשר עמי ואל ישחיתך. אני רק רוצה לעבור, זה הכל. ולא הסב יושיהו פנה ממנו כי להילחם בו יתחפש, ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. הוא יצא למלחמה. ויורו היורים למלך יושיהו, חיילי צבא מצרים פגעו במלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, אעבירוני כי החליתי מאוד. ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכיבו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכו ירושלים, וימת, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו. וכאן כדאי לעשות קו, פסוק כ"ה, ויקונן ירמיהו על יושיהו. ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, והיתנו מלחוק על ישראל, והינם כתובים על הקינות. אז מה כתוב? ויקונן ירמיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום. איזה קינה מקוננים על יושיהו עד היום, ומיד נראה את זה בפנים, זה פרק ד' במגילת איכה. זאת אומרת, פרק ד' במגילת איכה, שכתב ירמיהו הנביא, נכתב על מלכותו ומותו של יושיהו. וכאשר תעיינו בפרק, תגלו שהפרק בעצם מדבר על צדיק ורע לו, רשע וטוב. כי הרי יושיהו לא היה צדיק כמוהו, ולא היה מלך כמוהו, ולמרות הכל ועם הכל, לא נשאר שום דבר. הוא מת. למה באמת זה קרה? אומרים פה חז"ל יסוד גדול מאוד בהשקפת היהדות בקטע השני בילקוט שמעוני. וכתיב ויורו היורים למלך יושיהו, הרגו אותו. אמר רב יהודה שעשהו כקברה זו, זאת אומרת פגעו בו הרבה מאוד חיצים וכל הגוף שלו היה מנוקב עם חורים. ואמר רב יהודה, אמר רב, מפני מה נענש יושיהו? כדי לעשות קו, שהיה לו להימלך בירמיה ולא נמלך. גם מלך צריך תמיד לשאול את הנביא. שמקבלים החלטות שנוגעות לכלל, וגם הרבה פעמים שנוגעות לפרט, כדאי תמיד להתייעץ עם אדם גדול. כל הנוטה לצא מן הזקנים אינו נכשל. אבל יושיהו לא נמלך. למה? מה ידריש? מה הוא למד? כתוב בתורה, וחרב לא תעבור בארצכם. מהי חרב? איזה חרב? אילי עם החרב שאינה של שלום, והכתיב ונתתי שלום בארץ, אלא חרב של שלום. והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה. זאת אומרת, יושיהו באמת היה מלך גדול, ירא שמיים בלתי רגיל, והוא הבין שהקדוש ברוך הוא הבטיח ששום חרב לא תעבור בארץ אם עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אומר יושיהו, אני עושה את רצון השם בצורה הגבוהה והמקסימלית, ולכן שום חרב לא תעבור בארץ. מצד אחד הוא צדק. הטעות שלו הייתה שהכוונה היא לא רק על המלך, הכוונה היא גם על כל העם. והעם לא היה בדרגה של יושיהו. ואת זה הוא היה צריך לשמוע מירמיהו הנביא, זה שמוכיח כל הזמן את העם. אבל הוא לא שאל, זה מה שקרה לי. עכשיו מה קורה? כי אבי קניחה נפשי, בשעה שהוא גסס מיושיהו המלך, אתה ירמיה לשילוי הבית. ירמיה בא לבקר אותו. חזה דקמרח שען שפתתי. הוא ראה שהשפתיים שלו נאות. אמר, חס ושלום, אגב צערי, כאמר מילתא כלפי ישמעיה. אולי בגלל שהוא מצטער, הוא אומר משהו כלפי הקדוש ברוך הוא. גחין עלי, הוא התכופף, והוא הקשיב. שמי דקמת זדיק עלי דינה. הוא שמע שהוא מצדיק עליו את הדין, ואמר, צדיקו השם, כי פיהו מריתי. פתח עלי ירמיהו באישת הרוח אפינו, משיח השם נלכד בשחיתותם. זה פרק ד' במגילת איכה. למדנו פרק ד' נכתב על תקופתו של יושיהו המלך. אחריו מלך בנו יהויקים. יהויקים שר מדרך השם, עבד לכל העבודות זרה השונים, ואז בקטע השלישי, והיא בשנה הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור, קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לאבונם ולחטאותם. כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ללכת לכתוב ולהעביר את כל מה שהוא אומר לו ליהויקים. ויקרא ירמיהו אל ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויאמרו השרים אל ברוך, לך, יסתר אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם. למה? כי אם המלך יכעס, הוא יהרוג אתכם. ויבוא אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי, אחד מעבדיו, עוזריו, לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקרא היהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוארת. זה היה בחורף. והיא כקרוא יהודי שלוש דלתות, קרא כמה מילים, וארבעה יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. לא מעניין אותם שום דבר. יהויקים שורף את המגילה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, וירמיהו לקח מגילה אחרת והתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד כדי לעשות קו נוסף עליהם דברים רבים כהימה. כותב על כך רשי, רבים דברים דברים רבים קיימה. מתחילה היו שלושה אלפאבטים, איכה ישבה, איכה יאיב, איכה יואם. הוסיף עליה אני הגבר, שכל אות משולשת בה. זאת אומרת, פרק ג' במגילת איכה, שבו האלף ב' הוא משולש, נכתב על תקופתו של יהויקים, בנו של יושיהו המלך. אחרי יהויקים, מלך בנו המלך האחרון של מלכי יהודה וירושלים, צדקיהו המלך, בימיו נחרב הבית, וזה הפרק האחרון במגילת איכה, פרק A, שכבר אין א' ב', אין סדר, הכל מבולבל, בדיוק כמו שהיה המצב בזמן החורבן. למדנו אם כן, שמגילת איכה נכתבה לפחות במשך 22 שנה. הרבה יותר, אבל לפחות. למה? כי יהויקים, בנו של יושיהו, מלך 11 שנה, צדקיהו, בנו של יהויקים, גם הוא מלך 11 שנה, עד חורבן הבית. ויש לנו פה פרק שלם שעוסק בו ביושיהו, שזה היה לפני יהויקים וצדקיהו. לכן המגילה נכתבה על ידי ירמיהו הנביא, לפחות במשך 22 שנה, קרוב לוודאי שהרבה יותר. השאלה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, היא שאלה אחת ויחידה, כלימודנו את המגילות, בסדר אחר מאשר סדר הפרשות, והיא, מהו המחבר את כל המלכויות שעליהם נכתבה המגילה, מלכות יושיהו, מלכות יהויקים ומלכות צדקיהו. האם יש איזשהו קו שמחבר את כל הפרקים ואת כל המלכויות שעליהם הפרקים מדברים במגילת איכה שנכתבה על ידי ירמיהו הנביא? כדי לברר את העניין הזה, נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פילי פלאים. נתחיל את הדברים ראשית בפרק הראשון של מגילת איכה. פרק פותח, איכה ישבה בדד, עיר רבת ים, הייתה כאלמנה רבת עם הגויים, שרת עם המדינות, הייתה למס, בחוץ יבכה בלילה, ודימתה על יחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ריאה בגדו בה, היו לה לאויבים, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רוצה היא סיגועה, בין המיצרים, וכולי וכולי, כל הפרק כפי שנכתב על ידי ירמיהו. כשאנחנו קוראים את כל הפרק, אנחנו מגלים, יש מילה אחת שחוזרת על עצמה בפרק 5 פעמים. ונראה את זה מיד בפנים, והמילה היא, אין לה מנחם. פסוק ב', בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה, כדאי לעשות קו, אין לה מנחם מכל אוהביה. כל ריאה בגדובה היו לה לאויבים. פעם הבאה, פסוק ט', תומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים, עוד קו, אין מנחם לה. פעם הבאה, בפסוק ט', על אלה אני בוכיה, איני יורד המים, כי רחק עוד קו ממני מנחם. הפסוק הבא, פסוק י', תרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ובפעם החמישית, פסוק כ"א, שמעו כי נהנך אני, אין מנחם לי. זאת אומרת, אותה ציון שכולם באו אליה, כולם דרשו בשלומה, הנה, בזמן החורבן, היא מרגישה נבגדת על ידי כל העמים, לא רק שהיא סובלת את צרות החורבן, אף אחד לא בא לנחם אותה. היא מרגישה בודדה, אין לה מנחם. אבל לא רק שאין לה מנחם, יש כאן עוד ביטוי שחוזר על עצמו, ירושלים מרגישה מנודה. וכך נאמר בפסוק ח', חטא חטאה ירושלים, כדי לעשות עיגול, על כן לנידה הייתה. זאת אומרת, מנדים אותה. פסוק ח' בקטע החמישי. וזה חוזר על עצמו פעם נוספת בפסוק י' פרסה ציון בידיה אין מנחם לה, ציווה השם ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם, מנודת, בודדה, אין לה מנחם. ולא רק זה, אלא השיא הוא בפסוק ז' זכה ירושלים מעוניה ומרודיה, כל מחמדיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביצר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. גם צוחקים מירושלים. אין לה מנחם, מנדים אותה וצוחקים ממנה. כשרואים את המצב הזה שבו ירושלים נמצאת, זה מיד מוביל אותנו למצב דומה שהיה עם איוב. איוב שהיה עשיר גדול, כולם באו אליו, כולם דרשו בשלומו ובטובתו, והנה בקטע השישי ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידך רק אליו אל תשלח ידך. והיצא השטן מפני השם, והיא היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חורשות והאתונות רואות על ידיהם, תיפול שווה ותיקחם בית הנערים כדי לעשות קו עיקו לפי חרם. ואת הנערים עיקו לפי חרם. אחר כך והם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר אש אלוקים נפלה מן השמיים, ותבער עוד קו בצון ובנערים, ותוכלם, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר כזדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחו, ואת הנערים ייקו לפי חרב. בקיצור, פורנות אחר פורנות עובר איוב באופן פתאומי, ומה קורה? פסוק כף שאיוב שומע שבני ביתו מתו, איבד את כל רכושו, היה קם איוב ויקרא את מעילו, היה גז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בכל זאת לא חטא איוב כדי לעשות קו, ולא נתן תפלא לאלוהים. מצב קשה מאוד, והכל בא בגלים אחד אחרי השני. שם נתן השם לקח, היא שם השם מבורך, ולא נתן תפלא לאלוהים. זאת אומרת איוב לא נשבר. מה כן שובר את איוב? מה כן מביא אותו לרגעים קשים? שבהמשך בפרק י' הקטע השביעי, פתאום איוב מגלה אחי מעליי, אחי מעליי הרחיק, ויודעיי אחזרו ממני, חדלו קרוביי ומיודעיי שכחוני. פתאום הקרובים נעלמים, החברים שוכחים, גרי ביתי ועמותיי לזר תחשבוני. הגרים, המייד שהיו בבית לא הסתכלו עליו, נוכרי הייתי בעיניהם, לעבדי קראתי ולא יענה, במופי אתחנן לו, כלום. רוחי זרה לאשתי וחנותי לבני בפני. פתאום הוא מרגיש בודד לגמרי. בקטע השמיני בהמשך, בני נבל, גם בני בלי שם, אלה שגרים ברחוב, שישנים ברחוב, ראו אותו עובר ברחוב את איוב, עברו לצד השני של הכביש, ניחו מן הארץ, ואתה נגינתם הייתי והיא להם למילה. זאת אומרת, מה ששובר את איוב זה לא הצרות שקרו לו, שפתאום הוא מוצא את עצמו לבד, אין מכירים, אין קרובים, לא גרי ביתו, לא האמרות, לא העבדים, לא אשתו, לא הטיפשים, לא האלה שגרים ברחוב, הוא מרגיש בודד. ברגע שהוא מרגיש בודד, הוא על סף שבירה. פתאום הוא מרגיש כלום, שכל מה שהיה קודם זה היה הצגה. איך רש"י מביא בשם אחד מרבותיו, אוהבי העשיר רבים הם. כי בעצם לא אוהבים את העשיר, אוהבים את הכסף שלו. ושזה איננו, אז בעצם אז מה יש? כלום. אז אותו אדם יהיה פחות ממה שהוא היה. לכן אמרנו פעם, למה בליל הסדר אוכלים לחם עוני? הרי צריך להרגיש חירות, כי אדם עני הוא באמת בן חורין. אין לו חשבים, יש שום דבר לו. הוא בן חורין אמיתי. אז כדי להרגיש קצת חירות, בליל החירות, אוכלים לחם עוני. זה מה שקרה לי איוב. וזה בדיוק מה שקרה לירושלים. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בעצם, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו על ידי ירמיהו, נרצה או לא נרצה, שום דבר לא יעזור. אנחנו תמיד נהיה לבד. יש לנו רק את האפשרות. באיזה לבד אנחנו רוצים לבחור. יש איכה ישבה בדד, ויש הן עם לבדד ישכון. אנחנו נהיה בדד. יש רק הבדל אחד. מהו ההבדל? איך נאמר בקטע התשיעי? בפרשת זאת הברכה. איכה ישבה בדד? אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי שתהיו בדד, אבל עם כוח, עם עוצמה, וראו כל עמי הארץ, אבל אתם לא ביקשתם את מה שאני רציתי לתת לכם, אז קיבלתם בדד אחר. איכה ישבה בדד. איך אמרנו פעם בשם אגרא, פלאי פלאים, תמיד שאגרא או הארי הקדוש מביאים גימטריה, זה לא משחק מילים, זה מקופל בכל המהלך. אמרנו פעם בשם אגרא, כאשר בלעם אומר, הם עם לבדד ישכון, אנחנו יודעים שבאלף בית כמעט לכל אות יש בן זוג. הבן זוג של א' זה הטט. א' וטט ביחד זה 10. והבן זוג של ב' זה ח', זה גם 10. ושל ג' זה ז', זה גם 10. ושל ד' זה הוורב, זה 10. אות אחת שנשארת בלי בן זוג, זאת ה'. אותו דבר גם כן בעשרות. הבן זוג של ה' זה הצדיק, שזה 100. והקף זה הפי, והלמד זה העין, והמם זה הסמך. האות שנשארת בלי בן זוג זה הנון. יש לנו שתי אותיות שאין להם בן זוג, ה' ונון. הם, הם לבדד ישכון. מוסיף הגרא פלאי פלאים. פלאי פלאים. גם במאות יש לנו סט. יש לנו קוף, ריש, שין, וטף. כאן זה נגמר. אבל אומר הגר"א, זה לא נגמר. כי אחרי טף יש את האותיות הסופיות. חף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית, וצדיק סופית. אז אם נמשיך באותו סיסטם, קוף רי שין טף זה 400, ואחר כך החף סופית זה ה-500, וכך הלאה, אז יצא שהאות הנוספת שאין לה בן זוג, תבדקו את זה אחר כך, זה האות חף. אז יש לנו שלוש אותיות שאין להם בן זוג. ההי, והנון, והחף. אומר הגר"א בפירושו לשיר השירים, איך כתוב? בפסוק, אינך יפה רעייתי. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מתי את יפה רעייתי? מתי שאת מה? אינך. שאת לבד. שאת יודעת שהמיוחד שבך, שאת לא כמו כל העמים שמסביב. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נרצה או לא נרצה, נהיה תמיד לבד. אפשר להיות לבד מתוך עוצמה, מתוך חוזק, ואפשר חס וחלילה להיות לבד, כי מבודדים אותנו. אומר ירמיהו, הברירה היא בידינו. אם רוצים איכה ישבה בדד, או בישכון ישראל, בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו אותה. זה פרק ראשון של מגילת איכה, שהכותרת שלו זה המילים הראשונות של הפרק, איכה ישבה בדד. מכאן אנחנו עוברים לפרק ג' במגילת איכה. זה הפרק שנכתב, כפי שכבר הזכרנו קודם, על תקופתו של יהויקים, בנו של יאשיהו. הפרק הזה יש דבר שנדמה לי שאין לו דוגמה בכל התנ"ך כולו. הפרק מתחיל, וכותב אותו ירמיהו הנביא, בצורה מאוד מאוד קשה. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. ולא אור. אומר ירמיה הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח אותי בחושך ולא באור. אז מה אתה רוצה שאני אראה? חושך, אני נופל כל הזמן. אך בי ישום יהפוך ידו כל היום. הקדוש ברוך הוא, אין לך מה להתעסק אלא רק בי, אומר ירמיהו כל היום. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש ותלאה. המחשקים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא, הכביד מחושתי. גם כי אזעק כדי לעשות קו, והשבע סתם תפילתי. אני מתפלל, אומר ירמיהו, אבל הכל סגור, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, בטיבותה איבה, דוב עורב אולי, ערי במסתרים. הקדוש ברוך הוא כאילו מחכה לי בפינה, בכל מקום. פסוק י"ב, ברח כשתו ויציבני כמטרה לחץ. אני לא חושב שיש בשום מקום אחר בתנ"ך פסוקים כל כך קשים כלפי הקדוש ברוך הוא. וכותב אותם ירמיהו הנביא, ואז תראו מה קורה. פסוק כפל, זאת אשיב על אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכילו. טוב השם לקובב, לנפש תדרשנו. נדלג לפסוק למתחת, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם. ניסה לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקות באף, תרדפינו, הרגת ולא חמלת, וכו'. אז יש פה דבר מרתק. בהתחלה, גם כי אזק והשבע סתם תפילתי. מיד אחרי זה, פסוק כבדלד, טוב השם לקובב, לנפש ידרשנו. אז הקדוש ברוך הוא שומע או לא שומע? אז מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, או כן תצא הרעות והטוב? אז כן להתלונן או לא להתלונן? ירמיהו ככה מבלבל אותנו. הוא מתחיל עם דברים מאוד קשים, ובאמצע הכל מתהפך. מהו ההסבר? אז חז"ל הרגישו בזה. אומרים חז"ל, ההסבר נמצא בפסוק הפלט שכדאי לסמן אותו בעיגול, זאת אשיב אל לידי, על כן אוכיל. מה זאת אומרת? מבארים חז"ל בקטע ה-11. זאת אשיב אל לידי, על כן אוכיל. רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר, משל, למה הוא דומה למלך שנשא מטרונה? מלך נושא נסיכה, וכתב לה כתובה מרובה, ואמר לה, כך וכך חופות אני עושה לך, כך וכך הגוונות טובות אני נותן לך, כל מיני מתנות. והוא חתם על הכתובה, והיה חתונה גדולה מאוד. אחרי החתונה, אומר המלך שהוא צריך לצאת קצת לעסקים, והוא נוסע למדינת הים. הניחה המלך והלך לו למדינת הים, ואיחר לשם. הוא נשאר שם. נכנסו שכנותיה אצלה, והיו מקניטות אותה, היו מצערות אותה. אומרות לה, הניחה המלך והלך לו למדינת הים, ושוב אינו חוזר עלייך. הוא רימה אותך. פתיח לה אחרים וגבעות, וכתב לה כתובה, אבל הוא נעלם, והייתה בוכה ומתנחת. וכיוון שנכנסה לתוך ביתה, פותחת ומוציאה מתוך הנגירה, מתוך הדסק, כתובתה, וקוראת ורואה בכתובתה, כך וכך חופות אני עושה, כך וכך הגוונות טובות אני נותן לך. מיד הייתה מתנחמת. וככה עברו שנים ושנים. לימים בא המלך, אמר לה, ביתי, אני תמה איך המתנת לי כל אותם השנים. אמרה לו, אדוני המלך, אם מלא כתובה מרובה שכתבת ונתת לי, כבר איבדוני שכנותיי. כך האומות מונים את ישראל ואומרים להם, אלוהיכם הסתיר פניו מכם וסילק שכינתו מכם, עוד אינו חוזר עליכם, והם בוכים ומתנחים. כיוון שנכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקוראים בתורה ומוצאים שכתוב ופניתי עליכם והפריתי אתכם ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם, והם מתנחמים. למחר שיבוא קץ הגאולה, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אני תמה מכם איך המתנתם לי כל אותן השנים. המתנה כזאת גדולה לא התייאשתם. והן אומרים לפניו, ריבונו של עולם, אילולי תורתך שנתת לנו, כבר איבדונו האומות. וכך נאמר, זאת אשיב אל ליבי, ואין זאת אל התורה שנאמר וזאת התורה. לכן דוד אמר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, על כן אוכילו, ומייחדים שמו שתי פעמים ביום, ואומרים, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. מה שאומרים פה חז"ל זה פילי פלאים. ירמיהו בא ללמד אותנו, מותר לשאול, מותר לשאול שאלות קשות, אבל דבר אחד תמיד צריך לזכור, במרכז נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לראות את הדברים שקורים לא מהצד. כשמסתכלים מהצד אז מאוד לא מבינים, כשמסתכלים מהצד אז בעצם מה אומרים? אותי נהג ויולה חושך. שמסתכלים מהצד, גם כי אזק והשווה הסתם תפילתי, דוב עורב אולי ערי במסתרים. רואים בכל פינה איזשהו דוב שכל יום פוגע ויורה, ויש שאלות קשות. כאשר מסתכלים מהצד מאוד לא מובן, אבל כאשר מסתכלים על הכל כמהלך ואנחנו חלק ממהלך, יש את הכוח לשרוד, יש את הכוח להגיע לאותה גאולה. היכולת להיות חלק ממהלך זה מדי פעם לפתוח את הכתובה ולעיין בה. ופילי פלאים, שרב לזר בן אורקנוס, רב לזר הגדול, עמד לצאת מן העולם, נכנסו תלמידיו לבקרו. בין התלמידים היה רבי עקיבא וחבריו. אמר להם רב לזר, הזכרנו את זה פעם, רואה אני שאף אחד לא ימות מיטה טבעית. שואל אותו רבי עקיבא, רבי ומה איתי? אומר לו, אתה רבי עקיבא, שלך קשה משל כולם. התחיל רבי עקיבא בוכה. הפעם היחידה בכל חז"ל שרבי עקיבא בוכה. והוא אומר, רבי, אולפלי אורייתא. תלמד אותי תורה. פה מדובר על רב לזר בן אורקנוס, שחולה מאוד, תוך זמן קצר הולך למות, ואומר לו, עכשיו התלמיד, רבי, תלמד אותי תורה. אומר לו, הרבי בסדר. והיה מלמדו שיר השירים, והייתה האש מסובבת אותם, עד שאמר לו, רבי, די, אני לא יכול יותר. אמרו ללמוד, רב לזר בן אורקנוס נפטר. מה כתוב כאן? אומר לו רבי עקיבא, רבי, תלמד אותי את התורה, איך מלמדים את הדורות הבאים, לא לראות דברים בצורה מצומצמת, לראות שאנחנו חלק ממהלך של נצח ישראל. תלמד אותי את הסוד הזה. אומר לו הרבי הגדול רב לזר בן אורקנוס, אתה באמת רוצה לדעת? בוא, נפתח את הכתובה ונלמד אותה לעומק. בוא נפתח את שיר השירים, בוא נלמד את האינך יפה רעייתי ומום אין בך. בוא נבין לעומק מה שיר השירים מקפל בתוכו. אחרי זה אומר רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כי בשיר השירים הוא רואה את העומק, את הפנימיות, את היכולת לראות מה שלא טבעי, מה שלא נורמלי, מה שקשה, מה שמסובך, מה שיש כל כך הרבה שאלות, אבל לראות את זה כחלק ממהלך. זה מה שמבקש ירמיהו בכל מגילת היכל ללמד אותנו. ירושלים נחרבת, המקדש חרב, 6 מיליון יהודים נהרגים בחורבן בית שני. לפחות כפי שכותב יוספוס פלאבוס בספרו מלחמות היהודים, ובחשבון דומה זה הגמרא בגיטין, שעוסקת באגודות, בכל אגדות החורבן. השואה היא נוראה, המצב קשה מאוד. בא ירמיהו ואומר, יש הרבה שאלות, נכון, מותר לשאול, צריך לשאול, אבל שרואים שאנחנו חלק ממהלך שלם, אז הכל מקבל תמונה אחרת. אז גם כשקשה, מחזיקים את הכתובה, נכנסים לבתי כנסיות, נכנסים לבתי מדרשות, ואז רואים את האתה בחרתנו, ואת המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כל הברכות שבירך בילם את ישראל, כולם חזרו לכללה. חוץ ממטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אילו בתי כנסיות ובתי מדרשות. שם אפשר לראות את הכתובה. שם אפשר לפתוח ולעיין בה, ולימוד אותה. היא זאת שנותנת את הכוח לעבור וללכת קדימה. ולכן זה פילי פלאים. אנחנו תמיד רגילים שעוסקים בהפטרות של פורנות או בעניינים שפורנות, תמיד לסיים תמיד עם דבר טוב, עם נחמה. והנה במגילת איכה קורה דבר מאוד מעניין. כל המגילה היא מגילה של פורנות, של חורבן, של צער. איך מסתיימת המגילה? בקטע ה-13, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. או רואים כמה פסוקים של נחמה, אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אני חושב שכאן היו צריכים לסיים את מגילת איכה. אבל ירמיהו מחליט להוסיף עוד פסוק. כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. והפסוק הזה בעצם מקלקל את הכל. במקום מסיים בנחמה, אז בא ירמיהו ומסיים שוב פעם בכעס. ועד כדי כך זה מקלקל, שאנחנו מיד בבית כנסת, באופן ספונטני, אומרים עוד הפעם, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבל באים חז"ל ואומרים, חס וחלילה, ירמיהו לא מתכוון לסיים את המגילה בפורנות, בטעם רע. אין פסוק מנחם ומעודד ומחזק כמו הפסוק, כי מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. מה פירוש הדבר? אומרים חז"ל במדרש בקטע 14, כי אם האוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד. אמר רבי שמעון בן לקיש לשלוקיש הבעל שובע הגדול, אם איסאי, אם הקדוש ברוך הוא מואס בנו, לית צוואר, אין סיכוי. אם קציפאי, אם הקדוש ברוך הוא רק אנגרי, כועס, אית צוואר, יש סיכוי. בכל מן דקאיס, סופי להתרצה. כל מי שכועס, בסוף נרגע. מה כתוב כאן? אומר לנו ירמיהו, שנקרא את הפסוק האחרון אחרת, שלא נקרא אותו כי אם האוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. לא, נקרא את הפסוק ככה, הקדוש ברוך הוא, כי אם האוס מעשתנו, סימן שאלה, מה, מעשת? סגרת את הדלת לגמרי? חס וחלילה. אלא מה? רק קצבת עלינו עד מאוד. אתה הרי רק כועס. זה לא נורא. אז הדלת עוד פתוחה. כעס עוד יעבור. ככה הקדוש ברוך הוא. אז השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו ככן. זה מה שמסיים ירמיהו. רואים את הבית חרב. רואים שואלים הלכו בו. רואים חורבן טוטלי. אבל חס וחלילה, אין כאן מאיסה מצידו של הקדוש ברוך הוא. מקסימום, מה יש כאן? קצבת עלינו. ושאת זה יודעים, אז יכולים לבקש ולזכות להשיבנו השם אליך ונשובה. לכן, זה פלאי, 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 פלאים. אומרים לנו חז"ל, איכה ישבה בדעת בקטע ה-12, שלושה נתנבאו בלשון איכה. משה, ישעיהו, ירמיהו. משה אמר, איכה אשא לבדי. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד. אבל למעשה, לא רק שלושה, משה, ישעיהו וירמיהו, דנים בסוגיה של איכה. זה מתחיל הרבה הרבה קודם. מתי? בחטאו של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה, אותיות איכה. איפה אתה? אם רוצים לצאת מאיכה ישבה בדד, האדם צריך לדעת לשאול את עצמו, אייכה, איפה אתה נמצא? אתה מסתתר שם מאחורי העץ, או אתה יודע לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ישר? כשאדם יודע לשאול את עצמו, אייכה, הכל מתהפך. פרק ג' מתחיל בקטע העשירי, כפי שראינו, וזה הכותרת של כל הפרק, אני הגבר. כשאדם מתחיל עם ההרגשה אני הגבר, אז באות כל השאלות הקשות, ואז מגיע כל הריחוק הגדול. אבל כשאדם יודע להעמיד את הקדוש ברוך הוא באמצע, והאדם יודע במקום לשאול, במקום לומר אני הגבר, הוא יודע לשאול את עצמו, אייכה, איפה אני נמצא, מה אני יכול לעשות יותר, אז למה זוכים? למה שאנחנו מסיימים גם בלילה וגם ביום. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. עם זה אנחנו תמיד מסיימים, כי המטרה היא לשום, כשמח לך יצירך, איפה? בגן עדן מקדם. לכן, אנחנו נכנסים לימי בין המיצרים, אולי השנה נזכה כבר לצאת מהמיצר, אבל כשנכנסים לימים כאלה, צריך תמיד לזכור שהדרך לצאת מהמיצר זה לדעת לעמוד ולשאול אייכה, איפה האדם נמצא. מעניין מאוד, כל ימי בין המיצרים, יש בהם דבר שלא שמים לב, וגם אם שמים לב זה לא מובן, נראה לנו דבר קבליסטי, מופיע בשם האריזל, אבל זה פלאי פלאים. כותב האריזל שבימי בין המיצרים מתפללים 18 כל יום בברכת מגן אברהם, הברכה הראשונה ב-18, שאומרים את היוד קי וו קי, בדרך כלל מכוונים על מידת הרחמים, בימים אלו לכוון על האותיות לפני יוד קי וו קי. מה זאת אומרת? לפני האות יוד באה האות לפני האות ה' באות ד', וו לפני וו בה', ולפני ה' בד', תד, הד. כך כותב הארי, נראים דברים מאוד סתומים, אבל למעשה הם מאוד פשוטים. מ-17 בתמוז ועד ראש חודש אב יש 13 ימים. מראש חודש אב ועד 9 באב יש 9 ימים. אחרי חטא העגל שהיה ב-17 בתמוז, פנינו לקדוש ברוך הוא בי"ג מידות של רחמים. אחרי חטא המרגלים, משה פונה לקדוש ברוך הוא ב-9 מידות של רחמים. תד, כמה זה תד? 13. הד זה 9. זאת אומרת שבימים האלה שאנחנו מכוונים תמיד י' כו' כמידת הרחמים, מצרף גם את מידות הרחמים של חטא העגל ואת מידות הרחמים אחרי חטא המרגלים. 13 ו-9. לצרף גם את הכוונה הזאתי למידות הרחמים שמשה אמר אחרי חטא העגל ולאחר חטא המרגלים. כי הדרך באמת לצאת מן המיצר, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, מן המיצר קראת יא, ענני במרחב יא, זה לדעת, באמת לחבר כל מה שאנחנו עושים לכבוד שמיים, לדעת, לשאול את עצמנו מדי פעם, אייכה, ומכוח זה נבין ונזכה באמת לכי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. בעזרת השם השיעור הבא יתקיים בזין באלול בסוף אוגוסט, ב-26 למניינם. בדרך כלל פה במדינה מתחילים הכל אחרי יום שנקרא לבר דיי, אבל אנחנו מיד שיורדים מההרים, בעזרת השם, כבר נחזור לשיעורים. בעזרת השם יהיה לנו השנה אלולים, נדמה לי 5 שיעורים, באמת הזדמנות מיוחדת. אז בעזרת השם, שיהיה לכולכם קיץ עם בריאות, עם ברכה, ונחזור כולם בריאים ושלמים בשנה נוספת ומחודשת.